מתוך הזמן שלמדנו על מצוות ההלוואה ועל העניין של הקמת גמח, אז נמשיך מתוך כך לדבר על תקנה שתקנו חכמים, והיא התמחוי והקופה. המשנה למסכת פאה בפרק ח' משנה זין אומרת על זה דברים, שהקופה הייתה דואגת לעניים של בני העיר, אנשים שקבועים בעיר, שלהם היו צריכים לדאוג למזון לכל סעודות השבוע. והיה תמחוי שתפקידו היה לדאוג לאלה שעוברים בעיר, כי היו הרבה מאוד אנשים עניים שהיו נודדים ממקום למקום, כדי לראות אולי תמצא להם איזה פרנסה, אולי ימצא איזה מעסיק שהם ימצאו חן בעיניו והוא יזכור אותם להיות פועלים אצלו, אולי ימצאו איזה רעיון שיוכלו ממנו לעשות איזה עסק ולהתפרנס. וכך היו נודדים ממקום למקום, מנסים איכשהו למצוא דבר, אבל כשהיו בינתיים מגיעים, לא היה להם מה לאכול. ואז הייתה מצווה של התמחוי, והשוני בין הקופה לתמחוי, שבקופה היו נותנים כסף. היו תורמים כסף, והיו מחלקים כסף לאדם, כדי מזון שיהיה לו לשבוע. זה היה, ואילו בתמחוי היו מחלקים לאנשים מזון ממש, ארוחות ליום אחד. היו רגילים לאכול שתי ארוחות, אז היו נותנים מזון של שתי ארוחות. אם העני היה ישן בעיר, אז היו דואגים לו למיטה, קר וסמיכה, כדי שיהיה לו אפשרות להתקיים. תקנה נפלאה שמבטאת את הערבות ההדדית שבין כל ישראל, שגם יהודי זר שמגיע ממקום רחוק, דואגים לו כדי שיוכל להתקיים. כמובן שזה לא סתר את האפשרות שכל אחד ואחד יקיים בעצמו מצוות גמילות חסדים, שזו מצווה מאוד גדולה. אבל אם לא נמצאו אנשים שיקיימו את זה בעצמם, אז הייתה הקופה הציבורית מטפלת בזה. עד כדי כך התקנה הזו חזקה, שאם היה מישהו שהיה לו אפשרות לתרום לקופה ולא תרם, או לתמחוי ולא תרם, אז היו מחייבים אותו לתרום. כלומר, היה כוח לבית הדין ולקהילה לחייב אדם לתרום לקופה ולתמחוי. טוב, היום הדברים מנוהלים בצורה יותר כללית, על ידי מדינה שיש בה שירותי רווחה, וכמעט לא מצוי דבר כזה שיווצר מצב שאדם מגיע לאיזה מקום ואין לו מה לאכול, אלא אם כן הוא לא סידר את הדברים, אבל אין בעיה לסדר את הדברים. זה המצב באופן כללי. אם יהיה מקום שתהיה בו בעיה, יצטרכו אז לעשות קופה ותמחוי כפי תקנת חכמים. זה לא אומר שאין היום בעיות ושאין יותר מצוות גמילות חסדים. יש מצווה גדולה מאוד של גמילות חסדים. אבל המצווה הזו עברה להיות קצת יותר נפשית רוחנית, מפני שהרבה מאוד אנשים זקוקים לסעד, ולא דווקא למזון. כשדובר על הקופה ועל התמחוי, אל תחשבו שדובר שם לתת סעודות גדולות. דובר על לחם לאכול. הדברים הכי הכי פשוטים. לא דובר על דברים יקרים. והיום, גם אדם שמקבל קצבה אפילו נמוכה ביותר, אפילו יקבל קצבה של 1,000 שקל, יהיה לו כסף לקנות כיכר לחם ליום. וכמה זה עולה, אמרנו פעם, 5 שקלים בערך, 30 יום, כמה זה יעלה? 150 שקל. ולא, הוא לא יגמור ביום כיכר. כלומר, זה יעלה לו 70 שקל. זה בעצם מה שמספיק לאדם, נגיד 100 שקלים. זה לא הרבה. זה מה שהיו נותנים בעצם, נאמר, קצת יותר נתנו. אבל באופן כללי, לחם בשפע, זה כבר היה די הרבה לאנשים עניים. ואז מוסיפים עוד קצת. זה דבר שקיים לכל אדם. צריך גם לדעת שגם העניים של ימינו, שלפעמים מסתבכים, מפני שהם גרים במקומות יקרים, אילו היו זזים יותר לפריפריה, היו יכולים להסתפק, לחיות עם הכסף המועט יחסית שיש להם. אולי אני אתרחב מזה, גם קצת לאמירה כללית. לפעמים מרוב הרצון לעשות חסד, אז קהילות מאורגנות, כמו יישובים ביהודה ושומרון, כמו מקומות מעטים יותר ברחבי הארץ, מנסים לפתור את כל הבעיות של החסד באופן מאורגן. וצריך לדעת שיש בזה בעיה. הקהילה צריכה לפתור את הבעיות שלא נמצא להם פתרון בדרך פרטית. אבל בשום פנים ואופן שהארגון הציבורי לא יהיה על חשבון ההתנדבות הפרטית. כשזה בא על חשבון ההתנדבות הפרטית, בעצם עקרנו את מצוות החסד מהדרך הטבעית שלה. עקרנו את ה... רגישות ואת ההתייחסות האישית של אדם לחברו, את הערנות שצריכה להיות לכל אדם, לשכנים שלו, לקרובים שלו. למשל, יש יישובים, מארגנים לכל משפחה שיולדת, שארגנו לה כך וכך ארוחות כל יום ויום. מילים היישוב, 30 משפחות. עוד כולם מכירים, יש בזה גיבוש, משהו כזה. אבל אם היישוב נהיה כבר 100 משפחות, תארו לכם, קורה, נולד למישהו ילד, ונפל בגורל שצריכים לתת לו אוכל משפחות שהוא כמעט לא מכיר, לא החברים שלו, החברים שלו באים, אומרים, זה מסודר, זה מאורגן, מי? ההנהלה. הוועדה, היא דואגת להביא את האוכל לשבת, וזה לא יפה. במקום שזאת ההזדמנות שהחברות באה לידי ביטוי, במקום זה, הוועדה מטפלת בכל הדברים. וזה יכול לפתור טכנית את הבעיות, אם הבעיות הן אכן טכניות. אבל את הקשר החם, העמוק, שצריך להיות בין אדם לחברו, שבשביל זה הקדוש ברוך הוא סידר שיהיה פעם לזה יותר חולשה, ופעם לזה יותר חולשה, כדי שפעם זה יעזור לזה, ופעם זה לזה, את זה זה מנה. ולכן צריך תמיד כשמארגנים דברים, לדאוג שהארגון הכללי בשום פנים לא יהיה על חשבון העזרה האישית של אדם המכיר את חברו. זו האחריות הראשונה. כשאין פתרון, אז באה המערכת הציבורית לעזור. כשיש פתרון לבד, אז זה ודאי קודם. וצריכים בזה, ואי אפשר לקבוע בזה כללים. לא יעזור. האנשים הם לא בדידים, הם לא מספרים, הם אנשים, הם שונים. לדוגמה, יש משפחה שיש להם קרובים ביישוב. אז תארו לכם, ילדה מישהי, אחותה גרה פה. אומרים לה, אז אחותה באה ואומרת, מה אפשר לעזור? אין מה לעזור. הם מביאים את האוכל לכל הזמן ונגמר. זה ברור שזה לא יכול להיות. זה ברור שאחות צריכה לעזור יותר וזו הזדמנות. אבל יכול להיות בדיוק שגם האחות חולה. אז כן צריכים עזרה. אין מנוס מזה שתהיה היכרות אישית, מה קורה, רגישות, ולדעת, במקרה הזה יש יותר משפחה ללכת טיפה צד אחורה, המשפחה תעזור. במקרה אחר יש משפחה, אבל המשפחה כעת נמצאת בעומס גדול ולא יוכלו, אז אנחנו נעזור. צריך לדעת את הדברים. להרגיש אותה. זו המצווה. זה, כלומר, אנשים מנסים לפתור את הבעיה אחת ולתמיד, ולא מבינים שבכוונה אין פתרון אחד ולתמיד. כי אם יהיה פתרון אחד ולתמיד, כל היחס האנושי יעלה מן העולם. נהפוך לרובוטים. וזאת המטרה היא אדרבה. למה יש חולשות לאנשים? כדי שאחד יוכל להשלים את חברו. כמו שאנחנו ראינו במסכת בבא בתרא, ששאל טרונוסופוס את רבי עקיבא, למה הקדוש ברוך הוא ברא עניים? אז ענה, כדי שאנחנו נוכל לפרנס אחד את השני. כלומר, כדי שאנחנו נוכל לעזור אחד לשני, ולהידמות על ידי זה לקדוש ברוך הוא. וכך כל אחד יש לו זמנים שבהם הוא יכול לתרום לחברו. אפילו אנשים עניים מסכנים. הנה דוגמה, קורה ביישוב. אדם, כל, יש לו הכל, עבודה טובה וכל מיני דברים, והכל מסודר, ועושה ברית. ואין עכשיו מי שיצטרף לברית שלו, ויש אחד מסכן. שהוא אין לו עבודה, והוא עכשיו יכול להצטרף לסעודה. ושניהם עושים חסד ולזה. העני שבא לארוחה אצלו, ויושב שם, ומשר את הזמירות ששרים, הוא עושה חסד עם בעל הברית. ואם היו נניח מארגנים, כן? כל ברית, נעשה תקנה, יוציאו עליה כך וכך ממון, ויזמינו כך וכך אנשים, ומי יהיו האנשים כך וכך קרובים, וכך וכך שכנים. זה צריך להיות אנושי, וכשזה אנושי, יש המון טעויות, אבל יש גם המון דברים יפים. והתפקיד שלנו הוא לעשות את זה בצורה היפה ביותר. ומכאן נתרחב קצת יותר לעניין של הכנסת תוכן. זה ברור שהמדרגה הגדולה שדיברו עליה חכמים, הגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה, שמובאת, המאמר חזל הזה מובא בשבת קוף זין עמוד ב', זה היה לגבי הנגים שלא היה להם מה לאכול, ואדם היה רואה אותם ומכניס אותם לביתו, וזה היה דבר מאוד גדול. כלומר, אדם נקלע למקום זר, וככה זה היה. אנשים עברו ממקום למקום, לא היה אפשרות להודיע בטלפון, הנה אנחנו באים, תדאגו לנו. אדם היה מגיע. ועכשיו שהוא מגיע, יש מישהו שיסתכל עליו, ויראה שהוא צריך להכנסת אורחים, או לא. ומי שהיה מסתכל ומכניס אותו, זו הייתה מצווה עצומה. היום, זה כבר לא אותה מעלה. גם מה שאמרו חכמים בחגיגה, כף זין עמוד ב', שהשולחן של אדם הוא היום במקום מזבח פעם. המזבח היה מחפר על האדם, אדם היה חותם, מביא קורבן. היום מה יחפר? השולחן שהיה מכניס עליו אורחים עניים. והיום יש פחות צורך לזה, ברוך השם. אין כמעט עניים שצריכים אירוח. יכול להיות שיש עניים שאוכלים אוכל פשוט, ואפשר לארח אותם, לתת להם אוכל טוב. זה יכול להיות. אבל אין כמעט עניים. והשאלה מה עושים עם המצווה הזו, שהיא כל כך חשובה, שאנחנו מצינו עליה דברים עצומים, כמו שמצינו אצל אברהם אבינו, שאיך הוא קיבל את הבשורה על זה שיוולד לו בן יצחק? על ידי שהכניס אורחים. אפשר לומר, שלו לא היה מקבל אותם במסירות נפש, ביום השלישי, למילתו, כשהשמש יקדה, לו לא היה מכניס אותם, היה אומר, אני עכשיו חולה ופטור, אז לא היה מקבל בשורה על לידת יצחק. ומי שיודע, אולי היה צריך לעשות עוד סיבוב, כדי להגיע לזכות כזו שיוכל לקבל עליה בשורה טובה. אבל הוא התמסר, וכל כך חפץ לקיים את המצווה, ואפילו שהשם עמד עליו, היצר הרע עמד לו מאחוריו ומלפניו. היצר הפשוט אומר, אתה אדם חולה, אתה פטור היום, במיוחד שהשמש יוקדת. אבל היה גם עוד יצר, מאחריו. הקדוש ברוך הוא נגלה עליו. יכול היה להגיד, אני עכשיו עפוף בשרפי קודש, אני צריך עכשיו ללכת להזמין אורחים? ואיזה אורחים? אחרי פרחי, מה זה האורחים? האנשים המכובדים בדרך כלל הולכים עם המזון שלהם, ולא צריכים כל כך שיכניסו אותם. ורץ אליהם. וכשמצא אותם, ראה שהם ערבים עם אבק שברגליהם, שמעובדים עבודה זרה שפלה על אבק שברגליהם. והוא כל כך תורח עליהם, לינו, רחצו רגליכם, רחצו רגליכם, קודם כל. אחרי זה, שיהיו אצלו, ושחט להם בן בקר, בקיצור, כאילו, זה הפוך לגמרי מאדם הרגיל. אדם הרגיל אומר, טוב, יש פה ריח, צריכים לריח אותו. אברהם אבינו אומר, נפלה בחלקי ההזדמנות הנפלאה להכניס אורח. אחרת זה הפוך. לא לגמרי הפוך, כי שניהם בכל זאת עושים מצווה. אבל אצל האדם, רוב האנשים פסיביים. אם אין ברירה, נכניס אורחים. אברהם אבינו מחפש הזדמנויות כדי שיוכל לקיים את המצווה. ולכן הוא לא אומר, טוב, צריכים לתת קצת אוכל, נראה מה יש לנו, נוציא אותו, ניתן. אצל אברהם אבינו אומר, זו ההזדמנות לשחוט פר. זו ההזדמנות לתת לשון. כלומר, מחפש הזדמנויות להכניס אורחים, לכן הוא יושב פתח האוהל. והכנסת אורחים שלו הייתה גם מלווה בעניינים רוחניים. גם לתת להם מזון גשמי וגם רוחני, אחר כך היה מספר להם על האמונה בהשם. והיו כמובן מתרשמים מאוד ומתקרבים לעבודת השם. כך היה אברהם אבינו. בזכות זה קיבל את הבשורה, שיוולד לו יצחק. וכך מספרים חסידים. כך מספרים חסידים על האבא של הבעל שם טוב, רבי אליעזר, שגם הם היו זוג ששנים רבות לא נפקדו בבן. ואמרו בל השמיים, שאולי יעשו להם ניסיון, יעמדו בניסיון, יקבלו בן. ומה, על מה היה הניסיון? האבא של הבעל שם טוב היה מכניס אורחים גדול. והיה מבקש מזה שגר בתחילת העיירה, שאם הוא רואה אורחים, שיגיד להם על הבית שלו, שהם יכולים לבוא אצלו, שהוא אוהב מאוד אורחים. כלומר, היה מחזר אחר אורחים. אז אמרו בשמיים, נבדוק אותו, האם הוא באמת מכניס אורחים אמיתי, או לא עד הסוף. אבל כיוון שהיה אדם צדיק, הסכימו שהניסיון יהיה בדרך טובה את אליהו הנביא, ולא על ידי שליחיו של הבעל דבר. קיצור, הגיע אליהו הנביא בשבת קודש, כמו הלך שהולך עם תרמלו על כתפו, כלומר, בא מבחוץ, מחלל שבת, ואומר לו שבת שלום, ובכל זאת, קיבל אותו, ירח אותו, כי מן הסתם, אם הוא כזה, כנראה זקוק לעזרה, הוא כנראה מסכן, לא מבין דברים, אז צריך לעזור, ככה. ועזר לו, ובזכות זה, נתבשר שיוולד לו בן. ככה מספרים. אנחנו לא יודעים בדיוק איך היה המעשה, אבל נקבעה בדעתם של תלמידי הבעל שם טוב, שבזכות הכנסת אורחים, אפילו כלפי אורחים לא הגונים, אפילו בזכות זה נפקדו רבי אליעזר ואשתו בבן, שהאיר את עינם של ישראל, והוא רבי ישראל בעל שם טוב. כך אנחנו גם רואים אצל רבקה אמנו, שהתורה טורחת לספר לנו איך שהכניסה אורחים, וזה שוב, זה לא יאומן. באים לנערה צעירה ושואלים אותה אם אפשר לשתות קצת מים, והיא נותנת לכל הגמלים. איזה נערה אחרת הייתה אומרת את זה? הייתה אומרת, סליחה, יש לך פה הרבה גמלים, תיקח את ה... אתה רוצה דלי? תיקח, תתחיל להשקוט אותם. זה דבר שהוא לא יאומן. זה לא יאומן שהיא רצה לתת לו מים ולגמלים שלו. היא פשוט רוצה לעשות חסד. היא מחפשת הזדמנות. זה לא שאם היא חווה לעשות, אז היא עושה. הפוך. אם היא מחפשת הזדמנות לעשות חסד, והנה, זכתה, שהגיע ההלך, שנראה כנראה בכל זאת, הגון, בעל צורה, שווה להשקיע, והיא עושה כל מאמץ כדי לעזור לו. זה דבר שהוא לא יאומן. והתורה מספרת את זה כדי להסביר לנו כנראה שאלו היסודות של עם ישראל. לכן אברהם אבינו מכניס אורחים, רבקה אמנו מכניסה אורחים, וכמובן גם אנחנו צריכים להשתדל מאוד להכניס אורחים. אז מה נעשה עכשיו? שאין לנו כמעט אורחים, אנשים לא נודדים ממקום למקום וצריכים פתאום לתת להם משהו לאכול. אבל בכל זאת אמרנו, הכנסת אורחים היא יותר מבחינה רוחנית. אין היום אנשים, למרות שיש היום שפע, צריך לדעת, הלב של האדם הוא אותו הלב. כאשר זה כמו נניח אדם שרגיל לאכול לחם ולבן, אז זה נראה לו טוב. אם ייתנו לו איזה פרילי, איזה לבן עם טעם, הוא מרגיש שיש לו עלייה גדולה. ואם הוא רגיל ללבן עם טעם תמיד, אז שלא יהיה לו את זה, ירגיש ירידה. ואילו הלבן עם הטעם, זה אצלו רגיל. כלומר, אדם מתרגל לשפע שיש לו. אז למרות שגשמית לא חסר לו, נפשית חסר. ועד רבה. מפני שאתה מבין היום, בדור שלנו, שהבעיה שלו נפשית, יותר קשה לו לטפל. לכן יש היום אחוז יותר גבוה של אנשים ששולחים יד בנפשם. אחוז יותר גבוה של מצוקות נפשיות קשות. יותר ממה שהיה פעם. אפשר להגיד פעם, העיקר הבעיות שהיו לאנשים, שלא היה להם לאכול, שלא היה להם בגד ללבוש, וכשהיו משיגים את זה, היו מרגישים מאושרים. ויותר מזה, כיוון שהיה מטרה קרובה, שניתנת להשגה, אבל מצד שני צריכים הרבה להתאמץ עליה, אז אנשים כל הזמן היו בתחושה, הנה הם יכולים לטפל בבעיות שלהם, והיו מרגישים טוב. אני שמעתי מסבא שלי, זכרו לברכה, שעסק בחינוך, שהוא דיבר פעם על חלומות, ורצה להסביר קצת את מה שפרויד אומר על חלומות, שבלילה חולמים על מה שחשבו ביום וכו'. אז הוא היה אז מורה בשדה יעקב, מושב של חקלאים. ואז, זה לפני הרבה שנים, בכל אופן, אז אמרו לו הילדים של החקלאים, אנשים שעובדים, ההורים שלהם אמרו, אנשים שעובדים אין להם חלומות. הם ישנים טוב, כשהולכים לישון עד שהם קמים בבוקר. וזה גם כן מצביע, כלומר כשאדם יותר נינוח, יש לו זמן לחשוב, יש לו זמן להרגיש הרגשות קשות, יש לו סיבוכים, יש לו חלומות וכיוצא בזה. הוא צריך טיפולים פסיכולוגיים. אנשים שעובדים קשה, ומה שמטריד אותם זה האם יצליחו לקטוף את התפוחים, האם יצליחו לזרוע את החיטה, האם יצליחו לטפל בפרה. כשזאת, אלו הבעיות, והבעיות הן כל הזמן, וצריכים לעבוד קשה כדי להוציא לחם מן הארץ, אז האדם הוא יותר חי חיים פשוטים, וגם יותר שמח בהם. זה לא שזה החיים השלמים, זה אחרי שקיבלנו את עונש, שבקבות חטא אדם הראשון, ואנחנו צריכים לעבוד עבודה קשה. אבל בכל זאת, העבודה זה תיקון, תיקון גדול, ולכן אדם שעובד בחריצות, הוא פחות מתוסכל, יש לו פחות סיבוכים. עכשיו הדור שלנו, דור שצריכים פחות לעבוד. היום אדם רגיל יכול לעבוד 8 שעות ביום ולהתקיים. גם באמת יכול להסתפק פחות ולהתקיים. פעם, רוב רובם שאנשים עבדו 12-13 שעות ביממה. 11 שעות ביממה. לא הייתה אפשרות אחרת. וממילא, ההתמודדויות היו יותר פשוטות. כשאדם היה מצליח לקבל בגד, שמח, שמחה גדולה. הנה, היום אנחנו מלווים לפעמים חתנים וקלות. ויש כל מיני התלבטויות לפני ואחרי וכו'. וסיפרה פעם מישהי שהייתה בירושלים. והיו מחתנים אז, כלומר, זקנה, זכרונה לברכה. וסיפרה איך שהיא התחתנה בגיל 14 נגיד. ויש נוהג שאומרים לקלה שהיא צריכה לבכות. ככה היה מקובל אצל, לא יודע, אצל אשכנזים. קלה? צריכה לבכות לפני שבאים לקחת אותה לחופה. צריכה לבכות. אפשר להסביר כל מיני הסברים, האם היא יודעת כמה דברים עומדים על הפרק. הייתה בוכה בוודאי. מי יודע על הילדים והנכדים והנינים וכו'. והכל עומד על מה שעומד להיות עכשיו. הייתה בוכה. אז היא סיפרה שאמרו לה תבכי והיא לא יכלה לבכות. מה פתאום לבכות? קנו לה בגדים חדשים, היו לה נעליים חדשות. זה פעם ראשונה, תמיד לא היה דבר כזה בירושלים. מי היה לו בגד חדש? ועוד יפה? היו מעבירים אחד, אנשים פשוטים, היו מקבלים בגדים שנתבלו, מתקנים אותה, וכאן זה מה שהם לובשים. היו קונים את המשומשים של העשירים. בגד חדש, זה היה לה קלה. ואז כל כך הייתה מאושרת. אין סיבוכים, לא היו סיבוכים כמו שיש היום כל כך. כלומר, שמחים מאוד בדברים פשוטים. אז לכן היום העזרה היא יותר באמת נפשית. והיא עמוקה מאוד, והיא קיימת. למשל, אם אנחנו מדברים היום, ואני מדבר על הסביבה שלנו, אולי להתחיל קודם כל באופן כללי. הערנות לראות אנשים שהם יותר בודדים, פחות מקובלים בחברה, אם מזמינים אותם, עושים חסד מאוד גדול. וצדעת, גם פחות מקובלים. יש בהם עומק, יש בהם ייחודיות. ולכן צריך לנסות ללמוד אותם, ולאהוב אותם, ולקרב אותם. וזו הכנסת אורחים עצומה. אדם, לפעמים יש נניח ביישוב, אנשים שהם מאוד חברותיים, מאוד מקובלים, אותם מזמינים המון. שואלים אותו, אתה יכול לבוא אלינו ארוחה? לא, כבר יש לו הזמנה מזה ומזה, מזה, מזה, מזה. וגם לשבתות הבאות וכו'. ויש כאלה שאף אחד לא מזמין. וזו המצווה להזמין אורחים. אגב, גם מי שלא מזמינים אותו, גם הוא שלא יהיה בטלן, שיזמין אחרים, ואחרי זה הם יזמינו אותו, בעזרת השם. וגם הוא צריך להיות, כי גם לפעמים אחד לא רוצה להזמין, הוא לא מזמינים אותו. אז הוא את מי הולך להזמין? את הפופולרים. אז שלא יתפלא שגם אותו לא מזמינים. כי גם האחרים רוצים להזמין את הפופולרים. והוא לא מהפופולרים. אז אם הוא לא פופולרי, שיזמין גם כן מישהו לא פופולרי. ואז יסמכו ביחד יותר. אמנם אפשר ללמד זכות. כי למה אלה פופולרים? כי הם שוחחים, יש להם תמיד מה לדבר, אין שתיקות מכבידות בארוחה, לכן זה נוח יותר. אבל בכל זאת, זו העבודה שלו. הוא יזמין, ושהדברים יהיו יותר עמוקים, לא נורא שיש שתיקות, העיקר שיהיה לב ורגש ואהבה אמיתית, ואז יוכלו להזמין זה את זה ולשמוח. אנחנו פה, שיש ישיבה, זה עוד יותר. קודם כל, עם בחורים צעירים, הם נמצאים בתקופה שבהם באמת הם פחות עם בית, וזו מצווה מאוד גדולה, לארח בחורים. ואז זה באמת זה זמן מיוחד ואידיאלי שאפשר להזמין אורחים, וזה קצת מזכיר הכנסת אורחים הגדולה של הימים של פעם. קצת. וגם, אם יש עולים חדשים, זו מצווה עצומה. כי עולים חדשים אמנם יכול להיות שאין להם בעיה כלכלית, אבל אין להם קרובים וידידים כל כך, ואם זה בחור עוד רווק, אז ודאי שיש בזה מצווה עצומה, ומי יודע, הכנסת אורחים הזו יכולה ממש לקרב בחור, ועל ידי זה לגרום שעוד בסוף יעלה לארץ. נכון? עזרה. זה דבר מאוד מאוד חשוב. אם מצליחים, אם מקרבים יפה, עולים חדשים שבאים, יש אנשים שבאים לשנה לארץ, לשנתיים לארץ, מאמריקה, מקומות כאלו, אם מארחים אותם יפה, אז יכול להיות שבזכות האירוח הזה, הם גם יעלו לארץ. אבל אפילו הם לא יעלו לארץ. מאוד חשוב שיהיה להם הרגשה טובה וקשר לארץ ישראל. וככה, תמיד תהיה להם פינה חמה בלב לארץ ישראל וליהדות וכו'. וגם, לא רק בשביל שתהיה להם פינה לארץ ישראל. הם עכשיו לבד, ועכשיו האירוח שלהם הוא הרבה יותר משמח ועמוק. ויש גם כאלה שכבר הכירו משפחות, אבל אין להם משפחה. בדוגמה, ואנשים פה לא מבינים, אני לפעמים אומר את זה, ואנשים מתווכחים, גם לי אין משפחה. אני אומר להם, יש עולים חדשים, להם אין משפחה בארץ. כשהם, יש להם בעיה, אין להם למי לנסוע לשבת. אותה מצווה לארח יותר מכולם. הוא אומר, גם לי אין לאן לנסוע. למה אין לך? כי גם אצלנו הם לא כל כך מארחים ולא כל כך. הם לא מבינים בכלל את המצב שלהם, הטוב, לעומת מצב של עולים חדשים, זוג, שעלו לארץ, אם אין להם משפחה. הם לא מבינים את זה. ככה, אני כבר כמה פעמים אמרתי את זה. אז אמרו, מה גם לי? גם כשאני ילדתי, לא נסעתי להורים. אבל היה מישהו שיבוא, לבית חולים, בא אלייך מישהו לבית חולים לבקר? תעשי חשבון מי בא, עשתה חשבון. ואתה באו במשפחה, 15 איש. אמרתי, את יודעת, אני לא מדבר על סיפור שאשתי סיפרה לי. אז, כמה בא לזאת? מי? הבעל שלה ועוד חברה שלה. זה. זה רק להשוות. אם היית צריכה, באמת, מישהו שלנסוע אליה לכמה ימים אחרי זה, היית יכולה? את הדפת שלו, אבל היית יכולה? היית. לא, גם אם הייתה רוצה, אין לה למי לנסוע. אין. לא, כי הם לבד בארץ. כשמבינים דבר כזה, אז זה אחרת לגמרי. גם צריך לדעת, אנשים לפעמים משפחות גדולות, לא מבינים מה זה גם משפחות קטנות, משפחה קטנה. יכול להיות שההורים כבר זקנים ולא יכולים לעזור, ואח האחד באמת יש לו את הבעיות משלו, וזה לא נותר כמעט. משפחה גדולה, אפילו אם האדם לא כל כך אוהב לנסוע ולא כל כך מרבה לזה, אבל אם צריך, אין בעיה. ולכן כשבאים לירח, צריך לזכור את אלה שהם יותר בודדים. גם אלה שחוזרים בתשובה, גם צריך לדעת, גם להם יש פחות משפחה. וצריכים יותר לארח אותם. אז הנה, יש לנו עדיין מצוות הכנסת אורחים, והיא הפכה להיות מצווה יותר נפשית, אבל לא איבדנו את מעמדה כלל. כלומר, כל המצוות, אם אפשר לקיים אותם, אז אפשר לקיים אותם בלימוד. פה לא רק בלימוד, פה אפשר לקיים אותם רק בצורה יותר נפשית, ופחות יש את ההזדקקות הגשמית. אבל גם אפילו את ההזדקקות הגשמית, באיזה אופן? שאדם שיש לו קצת פחות, נהנה לקבל קצת ממי שיש לו יותר, ואפילו לפעמים קצת נהיה משעמם, האוכל הקבוע, הולכים, זה, יש בזה בכל זאת, ברור שיש בזה חסד, יש בזה תוספת. כן.
יש כמה יישובים...
אני כבר ברחתי, אז אני ממשיך.
אז כמה יישובים שנתקעים ביישובים, נתקעים להגיע עם רוסה, ואתה פגיעים ביישוב.
יש לפעמים אנשים שנתקעים ביישוב, כלומר, קורה שאנשים באים באמת, בערב שבת, 10 דקות לפני כניסת השבת, ומגיעים ליישוב, והשאלה אם להכניס אותם. התשובה היא, טוב להכניס אותם. זה ברור שהבעיה שלהם היא נפשית. זה לא אנשים שבאו, כלומר, א', לא בטוח שיש להם בעיה, אבל אם יש בעיה, אז הבעיה היא נפשית. עם זאת צריך גם לדעת דבר נוסף. יש כאלה שהם אומרים, ודאי, יש מצווה גדולה מאוד, ומלווים אותם, ומביאים אותם לפנימיה של הישיבה, ומשכנים אותם בישיבה. והם עשו אבון גדול, כי הם לא יודעים מי, ולא יודעים על מה יהיה. אולי הם הכניסו מישהו שהוא יגנוב אחר כך לשכנים, את הכסף, את הדברים העיקרים שלהם. לא מכירים. זה לא... מצוות הכנסת אורחים היא לא מצווה על מוסד. היא מצווה על האנשים. זה נכון שהיה מצב שאמרנו היו אנשים שלא היה להם, ואז היה צריך לעשות תמחוי וקופה וכו'. היום אין לנו תמחוי וקופה, נכון. אבל אנשים, אם רוצים לקבל, לקיים מצוות הכנסת אורחים, שיכניסו אותם לביתם. שיכניסו לביתם. מה יכול לגנוב הבית שנמצא בעל הבית איתו? שנמצא בעל הבית איתו. אין בזה בעיה. ילך יחד איתו לבית הכנסת, יחזור יחד איתו לבית הכנסת, וירח אותו. ככה יקיים את המצווה. אבל אם זורק את זה לפנימיה, הוא לא מקיים את המצווה. אולי מנדב אחרים, אבל זה לא יפה לנדב אחרים. ואנחנו לא יודעים מי ומה, וצריך לדעת, כשהציבור מערך, לא יודעים מה קורה, לא יודעים מי זה, לא יודעים אם האדם הגון, לא יודעים כלום. וגם צריך לדעת, כל אורח צריך לכבד אותו, שיחד עם זה גם לא להיות מטומטם. יכול להיות שהאורח הזה, הוא יתנהג לא יפה, אל אחת מהבנות בבית. כל מיני דברים. אנחנו מדברים יפה על המצווה, אבל אם זה אורח חדש, צריכים גם לשים לב. צריכים גם לשים לב. ולא לנהוג בהפקרות. אז יש עכשיו כאלה שמארחים, מארגנים אירוח של בחורי ישיבות מירושלים, מקומות שונים שבאים ליישובים ביהודה ושומרון, לדעתי גם הם רובם מאמריקה, וגם זה מצווה מאוד מאוד גדולה, ואני משער שהבחורים האלו קצת יותר שמים לב מי הם, אבל גם אותם נכון לארח בתוך משפחה. ולכן אני גם כתבתי שהיום שיש יותר שפע, טוב שאדם יקדיש איזה חדר, שהוא יוכל להיות חדר שבו הוא מכניס אורחים. שיסדר שם מיטות נאות, וככה יוכל להכניס אורחים כראוי. יקיים מצווה גדולה מאוד. אם מדובר על אורחים בישיבה, אז לא צריכים כבר לדבר עם הנהלת הישיבה. לראות אם ההנהלה מעוניינת בזה, האם זה חלק מהמטרות של הישיבה. כי כל גוף ציבורי, שפועל למען מטרות קדושות, מגדיר לעצמו מטרות, ועובד לפי המטרות שהוא הגדיר, ולא לפי מטרות אחרות. במטרות שהוא הגדיר הוא צריך להיות מצוין, אבל לא צריך להתפשט למטרות אחרות. אז בעניין זה, הישיבה מארחת בחורים שהם רוצים להתארח בישיבה, כדי לבוא ללמוד, גם אם זה חברים טובים של בחורים מהישיבה, וגם הם באים לישיבה גם כדי להתבשם מהתורה שיש בישיבה, גם טוב. אם זה עולים מחוץ לארץ, אז הנה אנחנו יותר רוצים, עד רבה. אבל שוב, הכל צריך להיות קשור עם אנשים שרוצים ליהנות מהתורה של הישיבה. אם זה לא, הישיבה לא עוסקת בזה, זה לא עניין של הישיבה. ובעניין של הכנסת אורחים, זה כבר משהו אחר. זה דבר שהוא נועד לציבור, וכל אחד שיתכבד ואם הוא יכול, שירך. בהכנסת אורחים, סדר הפנים מאוד חשוב, לעשות הרגשה טובה, ולכן אנחנו למדנו אצל אברהם, הוא רץ, גם רבקה ממהרת, המהירות מראה על כך שרוצים לעשות את הדבר, רוצים לארח, שמחים באירוח. עוד דבר שמבטא את זה, זה הליווי בסוף. כאשר האורח יוצא, מצווה ללוות אותו, לפחות 400. אמרו על זה מסכת סוטה בדף מ"ו עמוד ב', דברים נוראים. נוראי הוד, הרי מקריבים עגלה ערופה, עורפים עגלה ערופה, כאשר מצאו חלל מת ולא יודעים מי הרג אותו. ועל מה עושים את זה? כלומר, ועל מה זה הכפרה? אז זקני העיר יוצאים ואומרים, ידענו שפכו את הדם הזה, וכי היינו חושבים שהם שפכו, אלא שלא ידענו שיש כאן מישהו שיצא בלא לוויה, שלא היה לו מי שירח, אולי זה אדם מסכן, לא היה מי שירח אותו, וכך הלך. אולי הרוחו אותו, אבל לא ליוו אותו, וככה נהרג. כלומר, לפעמים הליווי הוא ממש קריטי. אינני יודע אם זה מצוי אצלנו, אולי קצת, אבל אצלנו זה מצוי. כלומר, כשהיו הולכים ברגל, אדם היה טועה בדרכו, מגיע לאזור של ליסטים, היה יכול להרג שם. והליווי היה ללוות אותו, להעמיד אותו על הדרך באופן כזה שהוא לא יטעה. יכול להיות שבאמריקה זה גם יכול לקרות. אדם, אני לא יודע איך זה היום, אבל היו תקופות שאדם היה טועה בברוקלין, שם אנשים היו אזורים יהודיים, טועה בכמה רחובות, מגיע להרלם. ושם היו קרקושים שודדים אותו. בקיצור, אנשים היו לפעמים בפחד גדול, רחובות לצד אחר, פורטוריקנים, קיצור, וככה הוא לא, וצריכים היה להגיד לו, אתה הולך מפה, ובשעות הלילה, לא מראה את האף שלך בחוץ, ברחובות ממספר זה ועד זה, וכו'. אז שם צריך היה ליווי גדול, או למשל, אם הוא יכול לטעות, נניח בחברון, הוא הולך, יטעה, ייכנס לסמטה, ילך מקום של ערבים, וגם סכנת נפשות. אז זה ודאי מצוות לוויה שלא יהיה ספק, ספקה שאדם יטעה ויגיע למקום מסוכן. אבל יש בזה עוד דבר כמובן, יש בזה גם ביטוי לכך שאוהבים את האורח, וקשה עלינו פרדתו, ולכן עוד קצת נמצאים איתו, זה דבר אחד. וגם יש בזה צד סגולי, כי ההולך בדרך יחידי, מסביר המהר"ל, הוא מתבודד, נפרד מן החברה, נפרד מבני אדם, הולך למקום שומם, ואז הוא לבד. וכאשר מישהו הולך איתו, מלווה אותו, בתחילת דרכו, הוא כאילו אומר, למרות שאני אנוס ואני לא יכול להמשיך כל הדרך, כי יש לי עניינים משלי, אני איתו. ואז הוא לא נפרד. וכשהוא לא נפרד, יש עליו יותר הגנה, המזיקים. הכוחות של המדבר, של ה... שטור ובואו, מתגברים על אדם שהוא פורש ממקום החיים. וכאשר אדם הולך איתו, אז הוא אומר, לא, אני דעתי עליו ואני איתו. ואז ממילא המזיקים פחות מתנכלים לו. לכן יש מצווה גדולה לצאת וללוות, והליווי הוא מביע על השתתפות שלנו איתו בדרכו. טוב, אנחנו כבר דיברנו על שמזמינים אורח, צריכים להזמין אותו בכנות, כבר למדנו את זה בלכות אמירת אמת, להזמין בכנות, כי לפעמים יש אנשים שמזמינים לא בכנות והאורח בא, ואחרי זה הוא מרגיש המבוכה, כי הוא מבין שבעצם לא רצו בו. וגם מנגד, כשמזמינים אורח, צריך לתת לו אחרי זה תנאים טובים. לפעמים מזמינים אורח, לא מכינים לו מקום טוב לישון, והוא לא נרדם בלילה. ומה יצא מכל זה? שהוא חוזר הביתה רצוץ. בגלל שלא ישן טוב וכו'. שמזמינים, צריך להיות חכם, להיכנס לראשו של האורח ולראות שבאמת יהיה לו טוב. להזמין אותו באופן כזה שיהיה לו נעים. אם נניח מזמינים אורח, התפילה בשעה 10 שבת, כן? בבוקר מתחילה. אחרי זה הולכים לעוד מקום. ב-2 עושים סעודה. אחרי, בקיצור, צריך להגיד לו למה הוא הולך. אם ירצה, יבוא. לא ירצה, יוכל לא לבוא, אבל כדי... כלומר, אדם צריך לדעת, כשהוא מזמין, להבין את האורח, ולראות איך הוא נותן לו אירוח שישמח אותו. ועוד דבר מאוד חשוב היום, שכתבתי עליו כמה פעמים, ברוך השם, זכיתי לכתוב את זה, והוא לארח בחתונות, בשמחות, להזמין אנשים שהם יותר בודדים. אלמנות, אלמנים, בודדים, או כמו דיברנו עוד פעם, עולים חדשים שאין להם פה עם משפחה, אותם אסור לשכוח בהזמנה. ולפעמים שוכחים, וזה ממש ממש עצוב. אנשים, נגיד אלמנה, אומרת שבעלי היה בחיים, תמיד שלחו הזמנה, ידעו שיקבלו מתנה, הם יודעים שעכשיו אני קצת מצב לא כמו שהיה, אז הם שוכחים. לא, אני מתאר את זה עכשיו כלאט, הם קודם כל מחכים להזמנה, ומחפשים בדואר יום יום, האם ההזמנה הגיעה, אולי היה טלפון, ואין, ועובר, ומגיע היום, יזמינו, לא יזמינו, לא יזמינו, כנראה שלא, וזהו, והשעה של החתונה הגיעה, וזהו, שכחו אותה. זה צער נורא, למי שחשב שהיה מתאים להזמין אותו, והוא מצטער שלו. אז אם זה סתם בן אדם, עוד מילא. אבל אם זו אלמנה, אם זה אנשים עניים, שיגידו, או אנשים שירדו מנכסיהם, הם מרגישים, זהו, איבדנו את מעלת האדם שבנו. היינו בני אדם, עכשיו אנחנו לא בני אדם. שכחו אותנו. אולי זקנים מדי, לא יפים מספיק. מה קרה? וזה קשה מאוד. אז זו הזמנה מאוד חשובה. שאדם בזמן שמחתו לא ישכח את האנשים המצטערים. ויש על זה פסוקים שראינו בתורה, בחגים, תמיד שמתואר את השמחה, השמחה צריכה להיות אתם ובניכם ועבדיכם ועמותיכם והלוי אשר בשעריכם, כי אין לו חלק ונחלה איתכם. זה נאמר על כל השמחות. וככה זה שאדם מפריש מעשר. אני... שעולה לירושלים לאכול פירות שלו בקדושה, אז לא לשכוח שיסמכו איתו גם השפחה, גם העבד. או ושמחת בחגיך אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. זאת השמחה. לא יכול להיות שהשמחה תהיה רק של האנשים השמנים והמכובדים, וכל מי שנפל, מוחקים את שמו מהרשימה. אלא להפך, דווקא איתם צריכים להיכבד. ואומר הרמב״ם, מי שנועל דלתי חצרו ואוכל ושוטה, הוא ובניו ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים ומראי נפש, אין זו שמחת מצווה, אלא שמחת קריסו. ושמחה כזו, קלון היא להם, שנאמר וזריתי פרש על פניכם, ופרש חגיכם. אני, כאילו אומר לכם שוב, אני זורק את המזון שלכם, זה בשבילי נחשב כמו צועה. פרש. זה לא שווה כלום, השמחה הזו שלכם. שמחה שפוגעת בסופו של דבר באחרים, ששומעים את המצלות שלכם, ונהיים להיות יותר עצובים בגלל זה. הקדוש ברוך הוא נתן להם פרנסה טובה, כדי שיסמכו בכסף שיש להם אנשים אחרים, ולא יתגאו ויגרמו יותר צער ויגון לאנשים המסכנים. טוב, זה אם כן דבר מאוד חשוב. וגם זו הכנסת אורחים חשובה. בסדר.